מר יון היב, צהריים טובים.
צהריים טובים, מה שלומך?
אני, ברוך השם, שמח לשמוע את קולך יותר מכל.
תודה, תודה.
יונה, פתחתי באמת עם, אתה בטח גם כן קורא את הכותרות ועם הניסיון שלך, עד כמה איומי השביטה האלה אתה חושב שהם עשויים להתממש?
הבעיה היא לא אם הם עלולים להתממש, אלא אם יש מישהו שמקשיב להם, שומע וקורא את התהליכים. אני חושב שיש אטימות מוחלטת בצד שמחליט. ולכן אני חושב שהצעדים שהשלטון המקומי נוקט בהם, הם צעדים נכונים, אבל אף אחד לא מקשיב להם, אף אחד לא שומע, אף אחד לא שואל.
כי הממשלה לא יציבה, או שאתה חושב, זה איזושהי מדיניות ממשלתית כזאת?
אני אגיד לך מהניסיון שלי. תראה, אני האזרח היחיד שניהל עיר גדולה בשלוש קטסטרופות. שתי שריפות ענק ומלחמת לבנון השנייה. אתה חושב שמישהו צלצל אליי לשאול מה למדתי, מה התובנות שלי, מה אני מציע שיקרה? אף אחד. מאז שזה קרה, עוד כשהייתי ראש עיר, איש לא ישב איתי לשמוע מה המסקנות.
אבל ידעת, אבל ידעת להגיע לירושלים?
צריכה לעניין אותך, צריכה לעניין כל אדם שמנהל אפילו שכונה. חייבות להיות שתי יציאות מכל שכונה או מכל עיר נוגדות, לא מאותו צד. וזה צריך להיות מעוגן בחקיקה, וצריך לשלול את הרשות להתנגד להם. מישהו עשה משהו?
אני, כשאני שומע אותך, זה נשמע שלא, אבל יונה, אתה ידעת להגיע לירושלים. אני עבדתי גם בכנסת עם שאול מופז, לשעבר שר התחבורה, רמטכ"ל, שר ביטחון, ואני זוכר אותך מגיע לכנסת, מגיע לירושלים, למשרדי הממשלה, ודופק על השולחן כדי להביא תקציבים לאזור.
זה נכון.
וכדי לקדם את האזור, ובטח אחרי מלחמת לבנון השנייה, אני חושב שהאזור, בהשקעות התקציביות שהבאת לכאן, האזור שלנו פרח, יונה.
קודם כל זה נכון, ואין דרך אחרת. רוב הזמן שראש עיר מהצפון צריך להקדיש, זה לישון בירושלים.
נכון.
והוא צריך לעשות את זה. היות וגם הייתי חבר כנסת, וגם הייתי ראש הלשכה של טדי קולק, וידעתי בדיוק שזה הכיוון. ולכן צריך לעשות את זה, ולא צריך לריב עם הממשלה, צריך ללכת איתה ועם שריה, ולנסות להוציא את המקסימום.
אבל היום כשאני מסתכל על זה, ואני, אתה יודע, אני בוחן את זה כראש רשות, עיר קטנה ליד חיפה בסופו של דבר, אני רואה שההשקעות הממשלתיות הפסיקו להגיע לכאן. אני זוכר בתקופתי במשרד התחבורה עם שאול מופז, מיליונים, עשרות מיליונים, מאות מיליונים, אם אני זוכר טוב, הסכום היה מיליארד שקלים, שנשפך כאן על האזור, אם זה במנהרות, ואם זה בקשרים ובמחלפים, והיום כלום, ובסופו של דבר זה מייצר את האזור, כשחיפה חלשה, האזור חלש. וזה התהליך שעובר על האזור היום. אתה יודע, אני לא אהיה פוליטיקלי קורקט אולי, אבל אני אגיד את האמת, האזור הולך למקום לא טוב, וכשאומרים ירושלים לא סופרת את חיפה, מישהו צריך להסתכל רגע במראה?
קודם כל אתה צודק ב-100%, וזה בדיוק הכיוון שאליו מדרדרת חיפה וכל האזור שמסביבה, וחבל. ולכן מה שאני חשבתי שצריך לקרות, אבל אף פעם לא הצלחתי לרים את זה, זה ליצור מהסביבה אגרוף, גם עם הצפון וגם עם סביבתה של חיפה, אבל כולם קינאו בנו, ומעולם לא הצלחתי ליצור את האגרוף הזה. ואפילו הצעתי לאחד השרים לשעבר מצפון המדינה שהוא יעמוד בראש הארגון הזה, והיה ואנחנו כולנו היינו מתאחדים באותה מטרה, תאמין לי, הכל היה נראה אחרת.
אז מה הלאה? מה הלאה? איך משנים את המציאות הזו?
ורגע, המציאות גם הולכת ונעשית עוד יותר גרועה.
אני מסכים איתך.
אני רק אפלוט מספר אחד, היום בצפון יש רק 21% יהודים.
איך אתה, יונה? אני מכיר אותך מעט זמן. אני יודע כמה שנים השקעת בציבוריות. אני גם יודע כמה אתה אוהב את חיפה ותמיד התייחסת אליה כתינוק שלך. גם כאשר התושבים החליטו לא להצביע לך, אתה את חיפה לא זנחת ובלב היא נשארת.
נכון.
יונה, מה הלאה?
מה הלאה? צריך להתארגן. ללכת מ...
לא, לא, מה יונה, לא, לא מה צריכים.
מה אני?
מה יונה? מה יונה עושה?
אני בודק אפשרויות, בהחלט בודק אפשרויות, כי ממרכז הארץ לא תבוא הישועה, כי מעולם לא תקבל טלפון, וגם אם אתה מסתכל על תוכניות
הטלפון... תראה, אין, אין, אני מסתכל אבל על מגוון האפשרויות, בסוף, בוא, אתה יודע, בוא נדבר, בוא נודע על האמת. יש שתי אפשרויות, או סליחה שלוש, לא לעשות כלום, שאני מכיר אותך שזה לא יקרה, או שתתמוך בעינת קליש, או שתתמודד בעצמך.
מהאפשרויות האלה יש רק אחת שאני שוקל אותה, וזה פשוט מוקדם מדי להחליט. אנחנו נעשה סקרים של, של מה שקורה בשטח, נראה מה אומרים הבוחרים הפוטנציאליים, ואז נעשה את ההחלטה.
יפה. יונה יב, ראש עיריית חיפה לשעבר, ראשית, אנחנו אוהבים אותך.
תודה.
ומתגעגעים אליך.
תודה.
ואני רוצה להודות לך על השיחה.
ותמשיך בעבודתך המקסימה.
אתה תמיד מוזמן לבוא לבקר.
תודה, תודה.